של הפסקה, סעיף ד' במידות הראייה, אהבה. החלק הראשון זה איזה אור ואיזה עונג, הדבקות של אהבת השם. החלק השני, הצל. מה אכזרי האדם על עצמו, שהוא שוכח את אותו יושר פנימי, משתקע במחשקי החיים ומטריד עצמו בחשבונות רבים. ואז הוא שוכח. אז בואו נחזור לשורה השלישית של הפסקה. נקרוא בפסקה עצמה. ואת חיי החיים, כלומר, המקום שממנו החיים מקבלים את החיות שלהם, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. ובשביל כך, אין לו חלק בו. ואז מה קורה? והרי הוא הולך שכוח כתוצאה מתגרת יד חומריות הגסה, המתגברת עליו בין אור ואין זוהר. זאת אומרת, מה זה שכוח? כפוף. כלומר, לא מממש, לא מוציא לפועל את מלוא שיעור הקומה שלו. נגיד, אדם הגובה שלו, לא יודע מה, 1.70 מטר. עכשיו, הראש שלו 1.30 מטר מעל פני האדמה, לא 1.70 מטר. למרות שהגובה שלו 1.70 מטר. למה? כי הוא הולך כפוף. אז הוא לא מוציא לפועל את מלוא שיעור הקומה שלו. אז ככה אדם ששוכח שיסוד החיים הוא אהבת השם, זה לא שהוא לא מסוגל לתפקד, הוא מסוגל ללכת לעבודה, לחזור, לגדל ילדים, אבל הוא כולו כפוף. הוא לא מבטא, הוא לא ממצא את מלוא שיעור הקומה האנושי שלו. לא, ממש לא. בדיוק, אפילו להפך אולי. כמו שהרמב"ם אומר שחולי הנפש תואמים את המר מתוק ואת המתוק מר, אז ככה גם, נגיד אדם ש נגיד נפגע בתאונת דרכים, לא עלינו, נשברה לו היד, עכשיו חצי שנה הוא הלך ככה. עכשיו בגבס, הוא היה צריך כזה עם מטלה. עכשיו כבר לא צריך. עכשיו, אם הוא לא, אפילו אם הוא לא סב לב, באופן טבעי, איך התנוחה של היד שלו? ככה. כי התרגל. מתרגלים גם לדברים לא טבעיים, ואז הטבעי, כשהלא טבעי נהיה טבעי, הטבעי מרגיש לא טבעי. ללמוד תורה. משאר הרמב"ם מציע. כותב הרמב״ם בהלכות דעות. בהלכות דעות פרק ב'. כותב הרמב״ם, חולי הגוף תואמים המר מתוק ומתוק מר. ומשהו משתבש בחושתם. אז הכל מרגיש הפוך. ויש מן החולים מי שמתאבב ותאב למאכלות שאינם רואים לאכילה, כגון האפר והפחם, ושונא המאכלות הטובים, כגון הפת והבשר, הכל לפי רוב החולי. כך בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאבים ואוהבים הדעות הרעות, נורא כיף להם, כאילו לפי מדרגת המחלה כמובן, יש אנשים שכיף להם לסנוע, הם נהנים ממש משמחה לעד. כאילו כשמצליחים, מה שבעיקר משמח אותם זה לא שהם הצליחו, זה שהשני הפסיד. אדם עלול להגיע למצב כזה, כמו אנשים שמייצרים וירוס של מחשב. מה הרעיון? מה יצא להם מזה? רוע לשמו, שתלטנות, לא יודע מה. אז זה משמח אותם, זה כאילו מרגיש להם, נותן להם חיות. ודברים טובים, נגיד כמו נתינה, שזה נותן באמת סיפוק אמיתי, מרגיש להם כאילו מה, נפרייר, מה? הפוך. מתאבים ואוהבים הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה, ומתעצלים ללכת בה, והכבדה עליהם למעוד, לפי חוליים. כמו כל אחד, האמת והטוב מרגישים לו כבדים לפי מידת החולי. וכן ישעיהו אומר באנשים הללו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. ועליהם נאמר, העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. ומהי תקנת חולי הנפשות? בסדר, מה עושה מי שחולה? הולך לרופא. ומה היא תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים, שהם רופאי הנפשות, וירפאו חוליים, מה התרופות של החכמים, בדעות שמלמדים אותם, עד שיחזרו לדרך הטובה. כלומר, דרך הריפוי היא להיפגש עם הדעות הנכונות, עם צורת ההסתכלות הנכונה. מה המינון של התרופה? לפי מצב המחלה, נכון? לקחת כפית 3 פעמים ביום, נראה לי שבדעות זה יותר, זה ככה 300 פעמים ביום, להזכיר לעצמנו את האמת. כאילו, או מול כל סיטואציה, להזכיר לעצמנו את האמת, כדי להחזיק ראש. זה לא המון, 5 דקות. להזכיר לעצמנו את האמת, כדי להתיישר. להזכיר, זה לא אמיתי מה שקורה פה מולי, זה חיצוני, זה קליפתי, יש אמת בעולם, וזה לא ככה. זה רק מרגיש לי ככה, כי אני עוד לא בריא. זה כל הזמן להציף את זה, שאנחנו בתהליך. טוב, ואז הרמב"ם נותן תרגילים אחר כך, של ה... איך מגיעים לדרך האמצע, דרך הקיצונית השנייה וכו'. טוב. אז אדם שמשכיח מלבבו, כלומר, עיקר הבעיה היא שאנחנו שוכחים כמה טוב לנו, איזה אמת, איזה עולם אנחנו חיים, עם כמה אמת וכמה אור וכמה טוב, וכמה אמת ואור וטוב נמצאים בתוכנו, כמה אנחנו טובים. אם היינו זוכרים את זה, באמת היה לנו טוב. לא שלא היה לנו קשה, אבל היה לנו טוב. זה לא סותר. אבל אם אדם חי בצורה עקומה, הכל רע לו, לא משנה מה הנתונים, כמה הוא מרוויח, כמה כיף לו. כל זה מלא ריקנות, מלא סיניות, מלא מרירות. הוא לא טוב לו בחיים, כי הוא הולך בכיוון עקום. אז הוא הולך שכוח מתגרת, כלומר כתוצאה מתגרת יד או חומריות הגסה, המתגברת עליו, בין אור ואין זוהר. אור, מה זה אור? נכון. אז אין לו משמעות ואין לו זוהר. מה זה זוהר? הקרנה של האור, הופעה של אור בחיים. כיוון שלא מחובר למשמעות, אז אין לו איך, מתוך מה, להיפגש עם החיים בצורה ישרה ובריאה. אז בגלל שזה לא כל כך לא טבעי, זה כל כך כואב, אז בזכות זה שזה כל כך כואב, פה גם תמונה הרפואה. אמנם, דבר זה, רק אולי עוד משפט אחד. למה היא מתגברת עליו החומריות? כי העולם הרוחני שלו עמום, זה נקרא שכוח. ואז זה, יש כלל בהלכה, בריא ושמע, בריא עדיף. כלומר, יש מצב של בריא ובריא, יש דין תורה. ראובן אומר לשמעון, את חייב לי 100 שקל, בוודאות. אני זוכר שלבאתי לך, זוכר מי העדים, רק הם לא פה, אבל אני זוכר בוודאות שאתה חייב לי 100 שקל. ושמעון אומר, בוודאות לא היה דבר כזה. בחיים לא פגשתי אותך, או בחיים לא נגביתי ממך כסף, בוודאות. טוב, עכשיו הולכים לבית דין. אז המוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם ראובן אומר לשמעון, אתה בוודאות חייב לי 100 שקל, ושמעון אומר, לא יודע, יכול להיות. אז שמעון מקבל, אז ראובן מקבל. למה? כי הוא טוען בוודאות, והוא לא טוען בוודאות שלו. אז זה הכלל שהוא אומר, בריא ושמע, בריא עדיף. עכשיו, היצר הרע יודע בדיוק מה הוא רוצה. לאן הוא רוצה לקחת אותנו. אם אנחנו מציבים מולו השקפת עולם בהירה ומנומקת ורגשות חיים ומעשים טובים, כלומר אם הצד הרוחני שלנו, של היצר הטוב, הוא גם בא בטענת בריא, אז יש מצב של התמודדות. אבל אם היצר הטוב בעצמו, כלומר כל הצד של הקדושה שבתוכנו הוא כזה בכללי, בעיקרון אנחנו רוצים להיות טובים, אבל אין מצב להתמודד. ואז החומריות מתגברת. כשלא מחוברים לגמרי לצד הרוחני, אז החומריות מתגברת. כי היא יודעת מה היא רוצה. אמנם, עכשיו הנחמה, כמו שאמרנו, אמנם, דבר זה נגד כל טבע הנפש, ונגד טבע ההוויה כולה הוא. כלומר, זה לא אפשר להתנכר לקדושה שבנו. לרצון לקדושה, להבנות של הקדושה. אפשר, יש לנו בחירה חופשית. אבל טוב לא יהיה לנו, כי זה לא טבעי. וכשאדם חי בצורה לא טבעית, לא טוב לו. כן, אומר הרב, אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולהו. ולכן חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו. כי קולעים אותו, דורכים עליו, ואז מה שיקרה בסוף, הוא יתפרץ. מה זה להתפרץ? זה בעוצמה, ששוברת כבלים, ששוברת מסגרות. אבל נחזור רגע, נהפוך דף למקורות שקשורים לזה. נגד טבע הנפש. מאוד 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 חשוב להיות טבעיים. מאוד מאוד לא טוב להתכחש לטבע, להדחיק את הטבע, לדרוך על הטבע, לא לאפשר לטבע להתממש. מי משתמש בטענה הזאת הרבה? אנשים לא דתיים, שטוענים שחיים דתיים, חיים לפי ההלכה, הם פוגעים בטבע. כי יש דברים שהטבע של האדם רוצה, גם במידות וגם טבע גופני של האדם, וההלכה מגבילה. אז זה כאילו חיים לא טבעיים, חיים לפי ההלכה. מה אומר הרב? אז בואו נקרא, עמוד 2 למטה, ג' הטוענים בעד הטבע וחופשיות האדם, כלומר יש פה שתי טענות. א', תהיה טבעי, וב', תהיה חופשי. אל תיתן לשום דבר לכבול אותך, תהיה מה שאתה. זה לא מאוד שונה. כאילו, מישהו טבעי, אז הוא חופשי, כי ככה מתאים לו. כאילו, האמירה הזאת שחופש זה אידיאל ראוי, זה בא מהמקום הזה שאדם צריך להיות טבעי, תוך אמון בטבע. אז הטוענים בעד הטבע וחופשיות האדם, שוכחים שהרוחניות שבאדם ובעולם, יש לה גם טבע. והיא מבקשת גם כן את חופשה. כאילו, יש לנו, נכון, יש לנו טבע לגוף, יש לנו טבע לנפש. כלומר, זה טבעי להיות עצל בטבע הגוף. זה טבעי להיות אגואיסט בטבע הגוף. זה טבעי לקנה וגם לסנוע בטבע הנפש. אבל יש לנו גם נשמה. גם לנשמה יש טבע. אומר הרב, הרוחניות שבאדם ובעולם, יש לה גם טבע. היא מבקשת גם כן את חופשה. אז אותה יפה לרמוס? בטבע שלה מותר לפגוע? גם הטבע של הנשמה רוצה להתממש, לא פחות מאשר הטבע של הגוף או הטבע של הנפש. טוב, אז איך מממשים את החופש ואת הטבע של הרוחניות? אומר הרב, וחופש הרוחניות וטבעיותה הוא הבסיס של המוסר והתורה. כלומר, התורה ברוח והמוסר בנפש מלמדים אותנו איך להיות טבעי, איך להיות חופשי, בטבע ובחופש של הרוחניות. טבעי הכוונה מתאים ל, כמו שאמרנו, איך שהשם יצר אותי. מתאים לטבע הבסיסי, הראשוני. לא, לא כל מה שטבעי גלוי. בטח לא רוחני, אבל זה טבע הרוחניות. אז רוחניות היא לא מוחשית, היא לא מדידה, אבל היא לא פחות אמיתית. השם ברא נשמה, ואז הוסיף לנשמה הגוף. כשהנשמה נפגשת עם הגוף, אז נוצר, אז יש גם נפש, אישיות וחוויות. אבל הכל מתחיל מהנשמה. בנשמה יש טבע. הטבע של הנשמה זה תן חלקנו בתורתך. זה, כמו שאמרנו, אהבת השם. למה אהבת השם דבר כזה מענג? כי זה הכי טבעי בעולם. לחשוף לאין סוף. זה הכי 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 טבעי בעולם. זה עוד משהו. כאילו, הרב לא אומר איך מתווכחים עם אנשים שחושבים אחרת. הרב אומר ברמת העיקרון. כאילו, יש נקודת אמת בטענה הזאת, שצריך להיות טבעי. וצריך להיות חופשי. הרב אומר, זה נכון, צריך להיות טבעי, צריך להיות חופשי. אבל זה הרבה יותר מורכב. כאילו, מה זה להיות טבעי? זה להיות אני. למשל את מי שאני. מי זה אני? מה, אני זה רק החוויות שלי? זה רק מה שרואים בעיניים? את אומרת, יש כאלה שאומרים שכן. נכון, יש כאלה שאומרים ככה. אבל הם טועים. אבל הוויכוח בינינו הוא בדיוק זה. האם הצד הזה שלא רואים ולא מרגישים בחוויה האנושית, כלומר הצד של הרוח ושל הנשמה, הוא פחות חשוב בגלל זה? או פחות מהותי? או להפך? או שהוא העיקר והשורש? ומה שאני חווה ומה שאני מרגיש זה רק צל, זה קצה קרחון. זה רק הקצה התחתון של המציאות השלמה שלי. אז כדי להיפגש עם החופש של הרוחניות, ועם הטבע הרוחני שלנו, צריך מוסר. וצריך תורה. יש, הנה, זה כמו שטבעי לרצות את הטוב. טבעי לרצות את האמת. וטבעי לרצות שיהיה לי סבבה בכל החיים, בלי הפסקה. זה יכול להיות סותר? זה בטוח סותר. כי להיות טוב, זה בדיוק אומר לא לחשוב רק על עצמי, אלא לחשוב מה טוב לכולם. טוב זה כלליות. להיות מחובר לאמת, זה אומר להיות מחובר לאמת גם כשזה לא נוח. אז יש פה מסלול התנגשות מובנה. הנה, אפילו לא ברמה של... לא צריך גילוי נבואי, אפשר להבין ש... שאדם צריך לעבור תהליכים, אם הוא רוצה להיות באמת טוב ובאמת אמיתי. אז שיש פה איזו התנגשות בין הטבע החיצוני, החומרי, של האדם, לטבע הפנימי. אבל זה בין טבע לטבע. כן. כי הטבע גשמי ביסודו הוא רע. על זה נאמר, יצר לב האדם רע מנעוריו. המוסר והתורה הם לא שלי פרטיים, שבחרנו מכל העמים ונתנו תורתו. מי שקיבל תורה זה עם ישראל. עכשיו, אחרי שאני מבין בעיקרון שאני רוצה לחיות על פי תורת ישראל, עכשיו השאלה הבאה שאני צריך לשאול את עצמי, זה הבקשה שאנחנו מבקשים כל יום, ותן חלקנו בתורתך. איפה החלק שלי בתורה? איפה בית מדרש שלי? איפה האור שלי? ומה אני צריך בעיקר? איך אני מיישם את זה בחיים שלי? אותו דבר מוסר. צריך להיות עם כל המידות הטובות, נכון? אנחנו בעד כל הטוב ונגד כל ה... אנחנו בעד כל הבעד ונגד כל הנגד. יופי. עכשיו, איך נהיים כאלה בחיים? צריך לבדוק איפה המכשולים אצלי, ומה גורם להם אצלי, מה מתחזק אותם אצלי. למה אם מידה מסוימת שאני מבין שהיא לא טובה, אני עדיין שנים היא מקננת בתוכי ואני לא מצליח להתמודד איתה? כנראה שיש בתוכי משהו שנורא קשה להיפרד ממנה. אז מה זה הדבר הזה? מאוד יכול להיות שהדבר הזה שונה מאשר אצל אחרים. אז ודאי שצריך גם להגיע לעבודה פרטית. אבל זה אחרי שהבנתי שאני אמור להתאים שהעבודה שלי, מה שמכוון את העבודה שלי, זה החיבור שלי למוסר הכללי ולתורה הכללי. זאת אומרת, אני זה לא החוויה שלי לגבי עצמי. אני זה לא מה שאני מרגיש שאני. כי אנחנו בעצמנו אומרים את זה לפעמים. אומרים, אני חושב שאני, מי חושב שמי? פתאום גיליתי שאני, מי גילה שמי? כלומר, איזשהו אני חיצוני יותר גילה עוד משהו על האני הפנימי שלי. אז יש מדרגות באני. אני זה לא החוויה. חוויה זה חלק מההופעה של האני בעולם. כי אני, למה זה לא יכול להיות שהאני זה החוויה? כי האני הוא אמיתי. וחוויה היא לא בהכרח אמיתי. כלומר, וזה חשוב מאוד מאוד לזכור, אחד הדברים שצריך לזכור כל היום, כל יום, כל היום, כל החיים, שחוויה, גם אם היא מאוד עוצמתית, זה לא אומר שהיא אמיתית. וזה מבלבל. כי חוויה שהיא כל כך מטלטלת, אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, זה בטח אמיתי. וזה לא בהכרח. כלומר, זה שאני באמת חווה, זה לא אומר שאני חווה את האמת. זה רק אומר שאני באמת חווה. אדם יכול לחוות חוויה מאוד עמוקה, מאוד מטלטלת, ולא אמיתית בכלל. לא דיברנו על זה? מה? השנייה, הגיע הזמן. למשל, נגיד, מישהו מקבל הודעה פתאום, שאדם מאוד מאוד קרוב לו, קרוב משפחה ממש קרוב, נפטר באופן פתאומי. עכשיו הוא חווה חוויה נוראה, כאילו אפילו פיזית, הוא מצטמרר, הדופק שלו נהיה אחרת, הוא נכנס לדיכאון, הוא יכול לחטוף את כיף לב. עכשיו אחרי 10 דקות מגיע טלפון, טעות בזיהוי, זה לא היה קרוב שלך, זה מישהו אחר בכלל. עכשיו החוויה שלו הייתה אמיתית? כן, הוא באמת הצטמרר, אם הוא חטף את כיף לב זה בלתי הפיך, אבל היא הייתה קשורה לאמת? לחלוטין לא. זאת אומרת שאפשר לחוות חוויה מאוד עוצמתית שלא קשורה לאמת. אין לנו ביטוח שכעומק החוויה, עומק האמת, לפעמים אפילו להפך. לפעמים דווקא המקומות שבהם אנחנו הולכים מתבלבלים, זה המקומות שיש בהם חוויה עוצמתית. למה בדייטים כל כך מתבלבלים באיזשהו שלב, במיוחד אם זה נהיה רציני? כאילו, רגע, רגע, אולי בגלל שאני מתרגשת וזה, אז אני שוקלת בצורה לא נכונה, ופה דברים שאני לא רואה כי, אז אולי אני צריכה להתייעץ וזה. בלגן. כן. אז יש לנו קריטריון, יש לנו ספר שבו כתובה מה האמת. הנה, יש פה עותק על השולחן. רב מחר עולמי, תורגם להרבה שפות. איך זה על פי התורה? או על פי הדרכה של תורה? אז נכון, לא כתוב בתורה אם לקנות מקרר בצבע בז' או צהוב. תעשי מה שאת רוצה, תלכי, תזרמי. אבל כל דבר שיש לו משהו ערכי או משהו מוסרי בשורשו, זה חייב להתחבר איכשהו.
זה כאילו מנטרל את ההשתתפות שלנו.
לגמרי לא.
זה
לא בעיה, חוויה, השם יצר אותה בכוונה לגמרי. מה שרציתי לומר, שצריך לזכור שהחוויה היא לא האמת, אבל דווקא בגלל שהחוויה היא כל כך עוצמתית, צריך שכל דבר שהוא אמיתי גם נחווה אותו. ולא רק ניפגש איתו כאמת, אלא שזה ירד גם לרובד החוויה. ככה מנוסחת בתורה מצוות האמונה, וידעת היום, ושבותי לבביך. קודם כל לדעת, כי על הדעת אפשר לבנות, ועל הרגש אי אפשר לבנות, כי הדעת היא מוצקה, 2 ו-2 שווה 4, תמיד, לא משנה מזה מצב רוח קמתי, והרגש הוא לא, רגש זה חיי שעה, עולה ויורד, והוא גם תזזיתי וקפריזי, הוא בא כשבא לו בלי הודעה מוקדמת, הוא גם הולך כשבא לו בלי הודעה מוקדמת. אז על הרגש אי אפשר לבנות, אבל הוא מרגיש לנו הרבה יותר עוצמתי, מאשר האמת הקרה והחיצונית כאילו של השכל. אז לכן, מתחילים מהשכל, ומביאים אותו אל הרגש, וידעת היום ושבותה אל לבביך. או, הוא יפתח ליבנו בתורתו, התורה פותחת את הלב, וישם בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. מתי? כשהתורה פותחת את הלב. אז אם התורה באמת פתחה לנו את הלב, ככה זה נראה, ככה זה מרגיש. מלא, אהבה, ויראה, ולבב שלם. לא דיברנו שבוע שעבר על חודש שבט? טוב, צריך. נגיד שזה פחות או יותר שלישים, בסדר? עכשיו, יש מקום שהוא מאוד חשוב, שזה פה. קו התפר בין השליש העליון לשליש האמצעי. למשל, במשקוף של הדלת, איפה שמים את המזוזה? בתחילת השליש העליון. בגוף האדם, מה נמצא בתחילת השליש העליון? מה? תחילת השליש העליון, פה, הלב. המוח נמצא למעלה, כמו המלך. עכשיו, בשנה, אז זה הראש, ראש השנה. מתי עבר שליש של השנה? 12 חודשים. אז מתי מתחיל השליש השני? מתי קו התפר? חודש שבט. כלומר, חודש שבט זה החודש שבו הדברים, כל ההערה של ראש השנה וקבלת מלכות שמיים והכרה, כל מה שלמדנו, מתחיל להיכנס ללב. אז לפי בית שמאי בראש חודש, לפי בית הלל שמתחיל לספור מסוכות, שזה הזמן של החסד, אז בט"ו בשבט. אבל בעיקרון זה התקופה, זה השלב. כמו שעולה השרף באילנות, או מה שכתוב שהצמחים כבר ניזונים בעיקר, כבר רוב התזונה של הצמחים זה מהגשמים של השנה הזאת. אז ככה גם בנפשות. כבר אפשר להגיע למצב שבו רוב מה שמעצב את המחשבות והרגשות זה מה שלמדתם השנה. כי מה שקרה בראש השנה השנה, כבר אחרי אלול, אז עכשיו זה כבר מתחיל להיכנס ללב. אם נרצה, אם לא. זה תלוי בעיקר ברצון. לגמרי.
אבל איך אתה יכול להעניין את הרצון? כי הרצון גם הוא מעבד המחשבות.
נכון. אבל בהתחלה זה אתגר, כי יש לי גם רצונות קודמים. עכשיו אני צריך להתחיל להבחין בתוך הרצונות שלי. כי הרצון באדם הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הדברים הכי גבוהים ויפים באישיות שלנו זה רצונות. הדברים הכי נמוכים ובזויים באישיות שלנו זה גם רצונות. איך מבחינים? כבר, יש רצונות שרק לרצות אותם זה כבר מזכך. לרצות שתבוא גאולה, שיהיה טוב לכולם, אפילו אם אני אישית לא יענה מזה. אפילו אם אני אישית ישלם על זה מחיר, אבל אני רוצה שיהיה טוב. רק לרצות ככה זה כבר מזכך. עוד לפני שעשיתי משהו, עצם זה שאני רוצה את הטוב בצורה אמיתית, זה כבר בונה, זה כבר מזכך. מצד שני, יש רצונות מנמיכים. למשל, הנה עכשיו בחורף, דוגמה אקטואלית, מה שנקרא תפילתם של עוברי דרכים. מי שיוצאת, לא לקחה מטריה, לא חשבה, פתאום שבר ענן. אז היא פורצת את התפילה מן הלב, ספונטנית, אוף, שיפסיק הגשם הזה. ואז מבינים מיד שזה לא יפה לבקש כזה דבר, לא לרבע שעה, עד שאני אגיע. כן, עוד רבע שעה, מי שאחרת תצא, גם תבקש רבע שעה. או דוגמה אחרת, לא אצלכם, נגיד חברה של מישהי, יוצאת לדרך, וצריכה לתפוס את האוטובוס, ויצא קצת באיחור, עכשיו מתפלט, אוף, שהאוטובוס יתקע ברמזורים, בפקקים, עד שאני אעלה. אחרי שהיא עולה, טוב, שהיא שמה מהר, זה ברור, בשבילי נברא העולם. קיצור, רצון, כאילו, אז איך צריך להתייחס לרצון שלנו? כבדו וחשדו. כאילו מצד אחד אני רוצה, אז מאוד חשוב להיות מודע לזה שאני רוצה, לא להתכחש לרצונות, לא להדחיק רצונות. אבל גם לא להיכנע להם. לבחון אותם. לבחון אותם במבט של תורה, ובמבט של מוסר.
אבל למה אתם יכולים לזה עם הרבה של תורה
לא, אם זה ממקום שיש בו כבוד הדדי. זאת אומרת, וכמו שאמרנו, אני בעצמי יודע, כאילו, זה לא תלה אמיתית, זה לא, יש לי רבדים יותר, אבל כן בא לי. עכשיו, יודעים גם לנווט עם זה. כאילו, כמו שיש לך אחריות, יש לך תפקיד, ונמאס לך. כאילו, זה, שוב, אמרנו, זה יכול לסתור אפילו בצורה קיצונית, וזה לא פחות ברור. נגיד, תראו לעצמכם, חובש תחת אש, הוא חובש פצוע. עכשיו, יורים עליהם, הוא רוצה לסחוב את הפצוע אחורה, למקום בטוח. הוא לוקח את הפצוע על הידיים, הפצוע הזה שוקל 80 קילו, החובש שוקל 50 קילו. עכשיו הוא רץ איתו, עכשיו מדברים אליו, אל החובש, תוך כדי ריצה, הנפש שלו מדברת אליו והגוף שלו מדבר אליו. הנפש שלו אומרת, יו, אתה מציל חבר. והגוף אומר, תזרוק אותו, הוא כבד. יכולים שניהם לדבר בבת אחת? ברור. ככה זה קורה בחיים שלנו. אז למי צריך להקשיב? טוב, הייתי דוגמה קלה. זה עדיין קשה, פיזית, הרבה דברים. או לא נעים, או כאילו מדחיק, לא נותן מקום ביטוי. אז צריך לדעת שלא הרצון בעצמו שלילי. שום רצון טבעי באדם הוא לא שלילי. הכל, כמו שאמרנו, שהתשובה על כל השאלות היא תלוי. תלוי איך, מתי, כמה ולמה. כלומר, הכל תלוי בהקשר. כאילו מה?
נמוכה בחיים.
לא. 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 לא לאפשר ליפול, חלילה. לא לאפשר לנהוג נגד ההלכה, חלילה. לא מדי פעם ולא פעם בחיים, חלילה. אבל חלק מהדרך זה גם העצירות. ואז לא נחשוב את עצירות, כי הם חלק מהדרך. זה פעם אמרנו, כשלמדתי בישיבה, באותה זרב, אמרנו הרב ישראלי זצ"ל, פעם בשיעור האחרון לפני בין הזמנים. אמר שבחור ישיבה לא יוצאים לחופש, כי אין חופש מהתורה. הם יוצאים לנופש, לנפש, כלומר להחליף אוויר, לשנות, כאילו לחזור למקצב יותר אחר. ואז הוא הביא דוגמה מהגמרא, שמי שנושא מסע בשבת, אז מלאכת הוצאה היא תלויה בעקירה והנחה. אז כל פעם שמניחים, ואז עוקרים שוב, אז זה מלאכה חדשה. כלומר, אם מישהו בדרך 10 פעמים עצר והוריד את החבילה, ואחרי זה עוד פעם שם אותה על הכתף, והמשיך ללכת, הוא עבר 10 פעמים על איסור הוצאה. אבל אם מישהו הלך ברצף, הוא עבר פעם אחת. אבל יש בזה, יש לפוש על מנת לנוח, ויש דבר שנקרא לפוש על מנת לחטף. זאת אומרת, אם זה שהוריד את החבילה, זה רק כדי לסדר אותה יותר טוב על הגב, זה לא נקרא עצירה. גם אם פיזית הוא עצר, זה לא נקרא עצירה. למה? כי כל המטרה של העצירה היא להמשיך בצורה יותר טובה. אז זה לא נקרא עצירה. זה חלק מהדרך שמתבטא בצורת עצירה. כלומר, איפה אני? אני בדרך. באיזה שלב? בדרך, בשלב שנקרא עצירה. זה לא נקרא עצירה. אז זה לא פחות, זה לא נמוך, כי זה לא פחות ערכי. מאותה סיבה שאני רוצה לרוץ, אני רוצה לעצור. כן, הכל תלוי בראש. כאילו שני אנשים יכולים לעשות בדיוק אותו דבר, והמשמעות הרוחנית היא לגמרי שונה. הכל תלוי למה הם התכוונו. הגמרא מביאה דוגמה. הגמרא דורשת, בגמרא בפסחים, דורשת את הפסוק, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם בדרכי השם. דוגמה, שני אנשים אכלו פסח. אחד אכל פסח לשם שמיים, אז הוא מה יצא? הוא אכל בשר, ונהיה יותר רוחני. הוא אכל בשר, והנשמה שלו יותר מהירה. והשני התכוון לשם אכילה גסה, והוא נהיה יותר נמוך, כתוצאה מאכילת הפסח. כלומר, הוא השתמש במצווה בשביל להשביע את האהבה שלו, ואז המצווה, לא המצווה גרמה לו, אבל הצורה שבה הוא בחר לחיות המצווה, לממש את המצווה, גרמה לו להיות נמוך. כמו נבל ברשות התורה. כן. לא. טוב. מצוין. מצוין. היהודי הקדוש מפשיסחה אמר, שהתכלית של האדם בעולם זה להיות רוצה. כי הרצון, זה אצל המלוקים שבנו. מביאים אדם לא מסוגל לרצות, אז אמר בדיוק את מה שאמרת. הוא מסוגל לרצות, לרצות. להגיד, הלוואי שהייתי רוצה, זה מה שהייתי רוצה לרצות. אם הייתי מסוגל, זה מה שהייתי רוצה לרצות. ואז הוא אמר, הוא גם המשיך הלאה, ואמר, ואם הוא לא רוצה לרצות, בכל שלב צריך להיות מאוד כן מול הקדוש ברוך הוא, לא לעשות לו הצגות. אם הוא לא רוצה לרצות, אז הוא יכול לרצות, לרצות, לרצות. להגיד, הלוואי שהייתי רוצה לרצות את זה. וכך אומר, אפילו מי שרק רוצה לרצות, 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 ככה 20 פעמים, הוא עובד השם אמיתי. בתנאי שהוא נמצא במקום הכי גבוה שהוא מסוגל. למה? כי זה מה שקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו במקום אחד ויחיד. במקום הכי גבוה שאנחנו מסוגלים להיות בו כרגע. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא מצפה למצוא אותנו בשום מקום אחר. הוא לא ישאל אותי למה לא היית נביא, כי יש לי כמה דברים לתקן קודם. אבל במה שאני כן מסוגל, למה שאני לא יהיה במיטב, זה כן בחירה שלי. אז פה נקודת ההתמודדות. אז אם המקום המיטבי שלי זה לרצות לרצות, זה מצוין? ואז מה? נכון, אבל זו בחירה שלי להיות במצב הזה שקשה לעשות בבחירות בחיים, כי אני לא סגור על עצמי. אז עד רבה, דווקא עצמתים, זה סימן, זה הזמן לבחור את המשקל של הערכים. לפי מה אני בוחר בחירות בחיים. נכון? מצוין? לא. כאילו, כן ולא, תלוי. העניין של האדם זה לרצות, אבל חלק מההגדרה של רצון זה שאני חותר בכל מאודי באמת לממש אותו. כי אם אדם טוען שהוא רוצה, אבל לא עושה את כל מה שיכול כדי לממש את הרצון, הוא לא באמת רוצה, הוא חולם שהוא רוצה, שזה נורא נעים. כי זה רם כאילו חיבור לרצון, וזה גם לא מחייב כלום. אז זה לא, רצון, לא נקרא רצון, זה נקרא הזיה על רצון.
אבל
איך מכניעים חבלו כך חבלו כך שבועות? לא
מכניעים,
מוסיפים הרבה הרבה טוב. אבל איך הוא כבר מעלה הרבה חבלו? תזכירי את השם, סלח. אבל אני יכול להוסיף כל כך הרבה דברים אחרים, עמוקים, משמעותיים, שחוויה הזאת תהיה חלק ממארג שלם, מכלול שלם, והיא כבר לא תהיה כל כך דומיננטית. הרבה פעמים זה בחירה של האדם להתעקע בחוויות השליליות שלו. כאילו, שלא נדע, יש חוויות נוראות, ועדיין זה בחירה של האדם להישאר שם. ויש לו המון אפשרויות שנפתחות לו, לא, אבל מה כל החיים שלי שווים כשקרה לי כך? והוא בוחר להישאר שם. עכשיו עוד קצת קראנו בפסקה, הרב אומר דבר זה, אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה הוא. כלומר גם להוויה כולה יש טבע. עכשיו בואו נחזור לעמוד 2, עמוד 2 למטה. אומרת הגמרא מסכת שבת, גמרא מאוד מפורסמת, בא להיטהר מסייעין אותו. מי מסייע? חבר'ה? אומר הרב, ההוויה כולה בכללותה וכל כוח החיים השופע בתוכה, כלומר גם עצם המציאות וגם כל התהליכים שבה, כל הדינמיות שמניעה אותה, הלא ממקור הקדושה והטהרה העליונה הוא זורם ושופע. הרי כל המציאות כולה נוצרה בדבר השם. בדבר השם, שמיים נעשו. ובעשרה מאמרות. ואמרות השם, אמרות טהורות. כלומר, כל העולם מגיע ממקום של טהרה. טהרה אלוקית, אינסופית. משם הכל מתחיל, שם שורש הכל. טהרה זה חיבור לחיים. המים שבהם אפשר להיטהר זה מים חיים. מים נובעים, מתרגם אונקלוס. כלומר, מים שמחוברים, כמו ביצירה האלוקית שלהם. לא שמו אותם בכלים שאובים, אלא מקוריים. טהרה זה חיבור לחיים. בטומאה זה ניתוק מהחיים. לכן כל הטומאות שיש בתורה זה תמיד מקום של מיעוט חיים. מקום שהיו בו חיים או פוטנציאל של חיים שלא התממש, זה טומאה. לכן, מה הטומאה הכי גדולה בתורה? אבי אבות הטומאה? יהודי שמת. גוף של יהודי שמת. למה? כי הייתה בו נשמה אלוקית, מהירה, חיה. עכשיו שהסתלקה ונשאר גוף בלי נשמה, זה הטומאה הכי גדולה. חיצוניות בלי פנימיות. זה טומאה. לכן גוף של יהודי שמת יותר מטמא מגוף של גוי שמת. כי הייתה בו יותר נשמה, היה בו יותר אור. עכשיו שהיה גם הסתלקות, הפער יותר צורב. וגוף של גוי שמת יותר מטמא מנבלת בהמה טהורה. נבלת בהמה טהורה מטמאת יותר מנבלת בהמה טמאה. לכאורה הפוך. לא, בגלל שהייתה טהורה והיה בו יותר חיות, עכשיו שהסתלקה החיות, אז יותר טמאה. אז לכן, ואותו דבר טומאות שקשורות לגוף של איש ושל אישה, מקום שיהיה בו פוטנציאל של חיים שלא יתממש, שם יש טומאה. לכן יש טומאת יולדת. למה שיולדת תהיה טמאה? מה עשתה משהו רע? אז זה לא עונש, אבל באמת הגוף שלה מכיל פחות חיים. כשהייתה בהיריון, היו יותר חיים בגוף שלה, חיים כפולים. ועכשיו אחרי שהיא ילדה, אז יש דיכאון אחר לידה, גם רוחני. יש תחושת התרוקנות, שאין לה פחות חיות. ודרך אגב, לכן, אישה שיולדת בן טמאה שבוע, ואישה שיולדת בת טמאה שבועיים. כי כשאישה יולדת בת, היא גם יולדת יחד איתה את כל הילדים של הבת, שהם כבר נמצאים בתוך הגוף שלה. אז טהרה זה חיבור לחיים, וטומאה זה ניתוק מהחיים. אז אומר הרב, והמקור של כל המקור של כל המיקום הוא הטהרה האלוקית, נביאת החיים האלוקית. אז לכן, שורה שנייה, אמצע השורה השנייה של המקור, אומר הרב, כל היקום כולו, הרוחני והחומרי, וכל חוקות העולמים בכל מדרגותיהם, הנה מתנגדים ליסוד הטומאה, בעיקרם ובקרבם פנימה. אז מה זה בא להיטהר? מה פירוש המילים בא להיטהר? אומר הרב, מה זה בא להיטהר? הרי הוא מתאים את הוויית מציאותו הפרטית עם המציאות הכללית של כל ההוויה כולה. זה נקרא להיטהר. מה? עוד פעם. בא להיטהר, מה זה בא להיטהר? זה להתאים את הוויית מציאותו הפרטית עם המציאות הכללית של כל ההוויה כולה. להיות באמת חלק חי בתוך המכלול החי הגדול של כל המציאות. לא להיות מנותק. לכן לכן פרה אדומה, שהיא זאת שמנצחת את הטומאה הכי גדולה, איפה הכינו אותה? בהר הזיתים, מול קודש הקודשים. כדי להגיד שטהרת הפרט היא מכוונת מול טהרת הכלל. ושם זה מכוון. אז בא להיטהר, הרי הוא מתאים את הוויית מציאותו הפרטית עם המציאות הכללית של כל ההוויה כולה, לכל הרום או לכל העומק שלה. על כן מסייעים אותו. מי? כי כל היש, הרי הוא עומד על צידו לחזקו ולאמצו. אז מי מסייע למי שבא להיטהר? כל היש. איך הוא מסייע לו? לאו דווקא בזה שהכל נהיה סבבה, אלא בזה שהכל נהיה יותר אמיתי, יותר חי. לפעמים זה גם קשה. דורש סבלנות. נכון, המשך המשפט שם בגמרא, שהבא להיטהר מסייעים אותו, אומרים לו המתן. כלומר, זה אחת מהמתנות הראשונות שצריך לדעת, שדברים לוקחים זמן, וצריך סבלנות לתהליכים. טוב, בואו נחזור לפסקה. מה שבארנו עכשיו זה את מה שהרב אומר כאן, שדבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה הוא. למה זה נגד טבע ההוויה כולה? כי ההוויה כולה רוצה להיטהר. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו. וקדושת החיים, קדושת החיים זה ביטוי מאוד מיוחד. כי מה זה קודש? קודש זה נצח. הגמרא אומרת בסנהדרין, קדוש לעולם קיים. הרב צבי יהודה קוק זצ"ל אמר שזה לא עוד מאפיין של הקודש, אלא זאת ההגדרה של קודש. קדוש זה מה שלעולם קיים. כלומר, מה שקדוש זה מה שנצחי. מה שתמיד היה נכון, תמיד יהיה נכון, זה קדוש. אז מה שמופיע בעולם זה לא הקודש בעצמו, אלא קדושה. קדושה זה הופעת הקודש בחיים. אז קדושת החיים זה היכולת לחבר את החיים שלנו, הזמניים, המתקלים, המבלבלים, אל הנצח. זה נקרא קדושת החיים. לחיות בתוך העולם הזה, לעשות דברים שבאמת מתקלים וזמניים, אבל מתוך חיבור לנצח. זה נקרא קדושת חיים. לכן, אז מה? אלה עולם קיימים. לכן חז"ל אומרים כל כך הרבה פעמים שאף על פי שבאיזה מקדש למטה חרב, באיזה מקדש למעלה לא חרב. הוא בסטנד ביי. מחכה שנרצה אותו באמת. כן, תלוי רק בנו. איך מתחילה פרשת הגאולה? קראנו אתמול בתורה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון, איך להתכונן ליציאה ממצרים. סדרי הקרבת הפסח, וככה תאכלו אותו, מתוכים חגורים ויוצאים. אז זה הפרשייה של היציאה ממצרים. אבל איך היא מתחילה, הפרשייה הזאת? ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל דת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה יקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. מה הקשר? כי יש מצוות קידוש החודש, החודש זה לכם ראש חודשים, ויש את המצווה של איך להכין את הפסח. למה? אז לא כתוב אחרי זה עוד פעם, וידבר השם למשה ולאהרון, תכינו את הפסח. זה אותו דיבור, זה אותה נבואה. מה זה אומר? שזה אותו עניין. שגאולת ישראל, סדרי גאולת ישראל, ומצוות קידוש החודש, זה אותו עניין. מה זה מצוות קידוש החודש? מה זה אומר? מי מקדש את החודש? עם ישראל. מי מקדש את כל הזמנים, את כל החגים? על פי קידוש החודש, סנהדרין. זאת אומרת, שעם ישראל מסוגל לקבוע את סדרי הופעת הקודש בעולם. זה נקרא לקדש את הזמנים. זה סוד הגאולה, זה סוד החיים של עם ישראל. היכולת לקדש את הזמנים, כלומר לקדש את הזמניות, גם בגדול, כאומה, וגם בחיים הפרטיים שלנו, כיחידים. למשל, מישהו צמא, שותה כוס מים, מברך שהכל. אחרי 5 שעות הוא צמא עוד פעם. אחרי יומיים, זה כבר לא רלוונטי שהוא שתה שלשום. אחרי שבועיים, בטח לא. אחרי שנתיים, מה זה חשוב שלפני שנתיים שתיתי כוס מים? זה כבר לא משנה, לא קשור לכלום. אבל אם הוא גם ברך בכוונה, שהכל נהיה בדברו, הכוס מים הזאת תלווה אותו גם בעולם הבא. למה? כי הוא נפגש איתה לא רק מהמקום של הצורך ההישרדותי, אלא ממקום של קריאה בשם השם. וקריאה בשם השם זה משהו שלא נגמר. וזה בחירה שלנו. זוג, איש מכיר אישה, מתחתנים. קורה בכל העולם, יהודים, גויים. איך זה ייגמר? חיים באושר ובאושר עד 120. כן, ובסוף הוא מת, היא מתה, האהבה מתה יחד איתם. זהו, נגמר, זה ייגמר בבכי. אבל אם הם התחתנו כדת משה וישראל, אז הם לא רק החשבון הבנק שלהם מתחבר, והאישיות מתחברת, והגוף מתחבר, אלא הנשמה שלהם מתחברת. הם נהיים נשמה אחת. הם יהיו זוג גם בעולם הבא. זה משהו אחר, אז זה סדר גודל אחר לגמרי. זה היכולת להופיע נצח בחיים. באמת זה קשור לזה, לעוד מצווה שהייתה שם, למרוח את הדם על המשקוף. כי זה מקביל בעבודת בית המקדש לזריקת הדם על המזבח, שזה השלב העיקרי, זה השלב שמרצה, זריקת הדם על המזבח. ועכשיו מורחים את הדם על המשקוף של הבית. מה זה אומר? שכל בית בישראל הוא מזבח, מפגש עם הקודש. טוב, אז לכן אומר הרב, וקדושת החיים, היכולת לממש ערכים של נצח בחיים האנושיים שלנו, תסלול נתיבות. נתיבות זה דיוקים, יש הבדל בין נתיב לדרך. דרך זה משהו רחב כזה, יש בדרך הרבה נתיבים, ונתיב זה משהו פרטני. ככה המהר"ל כותב בהקדמה לספר נתיבות עולם. אז קדושת החיים הכללית היא בעצמה תסלול נתיבים, כבר דיוקים, לשיפת העדן להופיע בכל שלל צבעיו ובכל רעם הדר גבורותיו. כלומר, גם בכל המרחב הזה של הגוונים, בלי שזה יתשתש, וגם בכל רעם הדר גבורותיו, זה העוצמה, האיכות. כלומר, שהכמות לא תתשתש את האיכות. שלל הצבעים לא ימעיט מהתוכן הפנימי. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למי? למחכה לו. מה זאת אומרת? כמו שאמרנו קודם, הכל תלוי ברצון. הפסוקים המפורסמים בתהילים, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יהב עייף בלי מים, כן בקודש חזיתיך. מה זה כן? כך, נכון? כן, כך בקודש חזיתיך. מה זה כך? באותה מידה ש צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יהב עייף בלי מים. שתבוא גאולה, כולם ישמחו. אבל ככל שאדם יותר ציפה לישועה, הוא יותר ישמח. הוא יתכוונן לזה. מי שחכה לשבת מיום ראשון, אז הוא יותר שמח בשבת משהו, איש, נפלה עליו שבת פתאום והוא לא שם לב. כלומר, כגודל הציפייה, אז גודל איכות המפגש. ולא רק זה. כשהציפייה היא באמת איכותית, ממקום טהור ונקי, אז האיכות של הדבר שלא מצפים מקרינה גם על ההווה. למרות שאותו דבר עדיין לא מתממש בו. לכן, הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא כתוב יזכה ויראה לעתיד לבוא בשמחתה. אלא כל המתאבל על ירושלים, באמת, למצוא חיבור לתוכן הפנימי של ירושלים, למהות, זוכה ורואה בהווה, בהווה, בשמחתה. אומר חתם סופר. כתוב במדרש המפורסם, שאברהם אבינו הגיע לאמונה, הוא ראה את הבירה דולקת, הוא אמר, יש אדון לבירה, הציץ עליו בעל הבירה. יש מדרש שנקרא מדרש הגדול, זה מדרש בנוסח יהודי תימן. ושם יש עוד שלוש מילים, לפני הציץ עליו בעל הבירה. כתוב שם, כיוון שראה הוא מצטער, הציץ עליו בעל הבירה. כלומר, אברהם אבינו זה לא היה איזה סקרנות אינטלקטואלית פילוסופית, באמת מעניין האם העולם נברא מעצמו, או שיש לו בורא, ואם יש לו בורא, מה התכונות שלו, הוא לא ישב והתפלסף. אלא זה היה שאלת חיים, שאלה קיומי. הוא רוצה לחיות מתוך חיבור למקור החיים, הוא רוצה לעבוד, להיות באמת נאמן למקור החיים. ואכפת לו מזה, הוא מוכן למסור את נפשו על השאלה הזאת, ואז יציץ אליו בעל הבירה. כלומר, ציפייה זה לא משהו פסיבי. לצפות זה לפנות מקום בחיים. אז זה קדושת החיים. כשאדם לא נגרר אחרי החיצוניות של החיים, אלא מפנה בהם מקום לקדושת החיים, שהוא רוצה את כל הרצונות הטבעיים, אבל בקדושה, אם זה לא בקדושה, לא שווה לו. זה נורא תלוי בנו. קירות את זה. רוצים לאכול שוקולד, נזכרים שאנחנו בשריים. מה אומרים? אפשר להגיד, אוף, איזה בסה. טוב, עוד חצי שעה. אפשר להגיד, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, בבדילה מן התועים. איזה יופי, לנו יש את הרגישות הזאת, לנו יש קדושת אכילה. זה לא המלאכים, בני אדם חווים את זה ככה. בחירה שלנו.
Thank you.
אני לא מצפה עם סטופר. אני לא אומר, טוב, שיבוא היום, ואם לא היום, אז איזה בסה. אלא אני יודע שהעולם הולך ומתקדם לקראת תהליך של גאולה, ודאי. ואני כל כך שמח להיות חלק מזה. אז אני באופן טבעי גם מצפה. גם באופן טבעי אני מצפה שזה יהיה כמה שיותר היום. אבל אני לא בונה על זה את העולם הרגשי שלי, על זה שזה יהיה היום. ואם לא, אז התאכזבתי. אלא, להפך, העולם הרגשי שלי ניזון מוודאות הגאולה. כמו שמרדכי אומר לאסתר, ברגע הכי קשה, הכי משברי. מה אומר לה? רווח והצלה יעמוד ליהודים. הסיפור הזה נורא מסובך, אבל את הסוף אני יודע. רווח והצלה יעמוד ליהודים. תבחרי, אם את רוצה להיות שותפה. אז כשאני מצפה לישועה, אני יודע שהיא תבוא. אז איזו ציפייה משמחת אותי. ואני יודע שאני יכול לבחור להיות שותף בישועה הזאת שתבוא. אז אני שמח. כן, וכואב לי שהיא לא קורית עכשיו. אז מה, אני עושה ברוגז? כי לקדוש ברוך הוא לא עובד אצלי, אני עובד אצלו. הוא בעל הבית. אני רוצה את הישועה כי הוא רוצה אותה. זה גם, זה בעצמו מבחן. אז זה לא, צפייה לישועה בכל יום, זה לא ישב איזה תסכול מתמיד, של אוף, עוד יום אכלנו אותה. אלא להפך, כל יום התקדמנו בוודאות לישועה. טוב, אז שבוע הבא נהיה עוד איזה קרובים לישועה. י"ד שבט, ערב ט"ו בשבט. לא רוצה שהם נקודש פה. בסעיף ה'. לא, בטוח זה לא עושה, שנייה, אם כבר עדיף להפסיק את זה.
איך משנתך מחבים?